שלום לכולם, טוב להיות איתכם שוב היום. אתם מאזינים למבט לכתובים, תוכנית הרדיו של דרק פרינס. למדנו יחד על דרכים שונות בהן רוח הקודש, העוזר, המנחם והיועץ שלנו, מאפשר לנו באופן על-טבעי לחיות את חיי האמונה שהברית החדשה מייעדת לתלמידים של ישוע. בשידורים האחרונים דיברנו על הדרכים השונות בהן רוח הקודש עוזר לנו. דבר ראשון, הוא מגלה ומפרש עבורנו את דבר אלוהים. דבר אלוהים הכתוב, שזה התנך והברית החדשה, ודבר אלוהים שהפך לבשר, ישוע המשיח. דבר שני, דרך רוח הקודש אנחנו מורמים לתחום חיים על-טבעי. באיגרת אל העברים כתוב שהמאמינים תאמו את כוחות העולם הבא. דבר שלישי, בשידור הקודם דיברנו על כך שרוח הקודש מדריך אותנו באופן על-טבעי בתפילותינו וממלא אותם בעוצמה ואושר שלא יכול להיות לנו בלעדיו. היום נדבר על כיצד רוח הקודש מעניק לגופנו הפיזי חיים ומרפא על טבעים. לפני הכל חשוב להבין שישוע בא בשביל לתת לנו חיים. עד כמה נפלא זה לחיות עם ההכרה באמת הזו. בואו נשמע כיצד ישוע הציג את מטרת בואו ביוחנן י' פסוק 10. הגנב לא יבוא כי אם לגנוב ולהרוג ולאבד, ואני באתי להביא להם חיים ומלוא ספקם. שתי דמויות מופיעות בפסוק הזה, ואנחנו צריכים לעשות הבחנה ברורה בין שתיהן. יש את מי שבא להעניק חיים, ישוע, ויש את מי שבא לקחת חיים, השטן. השטן בא לחיינו רק במטרה אחת, לקחת אותם. הוא בא במטרה לגנוב את הברכות של אלוהים ולחבל בדאגה שלו עבורנו. הוא בא במטרה להרוג אותנו פיזית ולהרוס אותנו נצחית. כל אחד מאיתנו צריך להבין את זה. אם אנחנו משאירים לשטן מרחב פעולה בחיינו, זה מה שהוא הולך לעשות. לגנוב, להרוג ולאבד. במידה הבאה נאפשר לו לעשות כן. מצד שני, ישוע בא על מנת לעשות בדיוק את ההפך. הוא בא להביא לנו חיים, ומלוא ספקם, כלומר חיים ובשפע. עכשיו בהקשר של סדרת הפודקאסטים הנוכחית, חשוב מאוד שנבין שמי שאחראי על החיים האלה שישוע בא להעניק לנו הוא רוח הקודש. נוכל לקבל את החיים האלה רק במידה בה אנו נאפשר לרוח הקודש לפעול בחיינו. אם אנחנו מתנגדים או מסרבים לפעולה של רוח הקודש, אנחנו לא נוכל לחוות את מלוא השפע של החיים הנשגבים שישוע בא להעניק לנו. עובדה חשובה ראשונה שכדאי לזכור, והיא מאוד רלוונטית עבורנו, היא שרוח הקודש הקים את גופת ישוע מהמתים. שאול אומר את הדברים הבאים ברומים א' פסוק 4. ולפי רוח הקודש הופגן שהוא בן אלוהים בגבורה בתחייתו מן המתים. במילים אחרות, כשישוע הוקם מהמתים בגבורת רוח הקודש הופגן שהוא בן אלוהים. בהמשך ברומים ח' פסוקים 10-11, שאול ממשיך ואומר שאותה גבורה שהאירה את ישוע מהמתים שוכנת אתה בקרבנו. עבור כל מאמין כרגע בזמן הנוכחי, השיא של הישועה הוא בכך שאלוהים עצמו ברוח הקודש מוכן לשכון בגופנו הפיזי ולהופכו להיכל, למשכן. אני מצטט את דברי שאול מהרומים ח' פסוקים 10-11. ואם המשיח בקרבכם, הגוף מת בגלל החטא, והרוח חיים בגלל הצדקה. כשאנו מקבלים את ישוע לחיינו, אנחנו מתחלפים ונבראים מחדש. החיים הישנים שלנו מגיעים לקיצם, וחיים חדשים מתחילים. הטבע הבשרי הישן מת, והרוח שלנו קמה לחיים עם רוח אלוהים. בפסוק 11, שאול מסביר מה המשמעות של זה עבור גופנו הפיזי. ואם ישכון בקרבכם רוחו של המאיר את ישוע מן המתים, המאיר את המשיח מן המתים, וגם את גביעותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השוכן בקרבכם. זה בהחלט ברור, אותה הרוח ואותה גבורה שאירו את ישוע מהמתים שוכנים בגופו של כל מאמין אמיתי. והרוח הזה מעביר לגופנו בין התמותה את אותם חיים שהוא העביר לגוף בין התמותה של ישוע, בגבורה שהקימה אותו עם גוף נצחי. בנוסף, חשוב להבהיר, התהליך הזה של קבלת החיים הנשגבים הללו לא יושלם עד תקומת המתים. אין לנו כעת גוף שהוקם מהמתים, אין לנו כעת גוף נצחי. מה שכן יש לנו זה חיי תקומה בגוף בן תמותה. ושאול רומז, ובמקומות שונים הוא אומר את זה בבירור, שחיי התקומה בגופנו בן התמותה יכולים למלא את כל הצרכים הפיזיים שלנו, עד שאלוהים יפריד את רוחנו מגופנו ויקרא לנו לשוב אליו למרומים. חשוב שניקח קצת זמן להבין כיצד נברא גופנו בראשונה, בגלל שזה הכל מתקשר. בבראשית ב' פסוק 7 אנחנו קוראים את הדברים הבאים: ויצר יהוה אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. כיצד נוצר גוף האדם? זאת הייתה נשמת החיים של אלוהים שהפכה את חומר הגלם ממנו נוצר האדם לנפש חיה, עם כל הנפלאות והיכולות המדהימות של הגוף האנושי. נשמת החיים הזו של אלוהים הוא כמובן רוח הקודש. רוח הקודש הוא זה שהפיע חיים בגופנו הפיזי בראשית הבריאה. הגיוני יהיה שגם הוא יתחזק אותו. זה כל כך הגיוני. הברית החדשה היא כל כך הגיונית. אלוהים לוקח את הדברים שהיו זמינים עבורנו מראשית ואיבדנו אותם בגלל החטא והניתוק מאלוהים, והוא משיב אותם אלינו דרך מותו ותקומתו של ישוע המשיח. הרפואה והבריאות האל-טבעיים שאלוהים רוצה לספק עבורנו הם כל כך הגיוניים לאור הכתובים. לדוגמה, אם השעון שלך מתקלקל, אתה לא תיקח אותו לסנדלר, אתה תיקח את השעון שלך לשען. באותו האופן, אם גופנו מתקלקל, לאן תיקח אותו? לדעתי, הכי הגיוני זה לקחת אותו למי שייצר אותו, לרוח הקודש. ובכן, בפעם הבאה, כשאתה רואה מאמין חולה, תגיד לעצמך, תוצרת רוח הקודש. זה מי שנתן לו את גופו, וזה מי שיתחזק את גופו, וזה מי שנותן כוח לגופו. הקשיבו לעדות של שאול, זה מדהים לשמוע מה הוא עבר. אני קורא בשנייה לקורינטים י' א' פסוקים 23 עד 25. משרתי המשיח הם, כאביל אדבר, אני עוד יותר. בעמל אני עוד יותר. בבתי כלא אני עוד יותר. במלכות אני הרבה יותר. בסכנת מוות פעמים רבות. 5 פעמים מלכוני, היהודים, 40 חסר אחת. 3 פעמים מולקתי, בשוטים. פעם אחת נרגמתי באבנים, 3 פעמים נטרפה ספינתי, ופעם שהייתי במים במשך יממה. זה כמעט בלתי יאומן שאדם יכול לעבור את כל זה, ועדיין להיות כל כך פעיל, כל כך בריא, כל כך אמיץ וכל כך נלהב בשביל המשיח. איזה כוח החזיק את שאול בכל התלאות הללו? הגבורה של רוח הקודש. הקשיבו לתיעוד הסקילה של שאול בליסטרה, המופיע במעשה השליחים י"ד, פסוקים 19-20. יהודים מאנטיוכיה ומאיקוניון באו לשם. הם הסיתו את המון העם ורגמו את שאול באבנים. לאחר מכן גררו אותו אל מחוץ לעיר בחושבם אותו למת. צריך המון אבנים על מנת לגרום למישהו אפילו להיראות כמת. ובהמשך כתוב, אבל כאשר הקיפו התלמידים, קם והלך העירה. למחרת יצא עם ברנבה אל דרבי. איזה איש. אולי גם אתם נתקלתם בזה. אך יש פרשנים וחוקרים הטוענים ששאול סבל מנכות כלשהי, והוא הסתובב חולה רוב הזמן. מהעדויות על שאול ניתן לומר רק דבר אחד. אם שאול היה נכה, שאלוהים ייתן לנו עוד נכים, כמו שאול. ראינו בקצרה את התיעוד היוצא מן הכלל של הסיבולת הפיזית של שאול ויכולת ההתאוששות המהירה שלו. עכשיו בואו נראה מה הסוד שלו, מה יש לו להגיד בנושא. אני מאמין שהתשובה נמצאת בשנייה לקורינתים ד' פסוקים 7-12. והאוצר הזה לנו בכלי חרס, מהו האוצר הזה? זהו רוח הקודש השוכן בנו, למען אשר תהיה הגבורה היתרה לאלוהים ולא מאיתנו. שאול אומר כאן שאנחנו לא שונים מאחרים בעצמנו, אבל פועלת בתוכנו גבורה שונה. ואז הוא סוקר בקצרה דברים שהם היו צריכים לעבור. נלחצים אנחנו בכל ולא נתקעים, דואגים ולא נואשים, נרדפים ולא נטושים, מושלחים ולא עובדים. דברים שירסו אנשים אחרים אינם צריכים להרוס אותי ואותך, בגלל שיש בתוכנו גבורה המאפשרת לנו להתאושש במהרה. והשאול אומר, ונושאים בכל עת מיטת האדון ישוע בגביעתנו, למען יגלו גם חיי ישוע בגביעתנו. מופיע כאן ניגוד מופלא. אנחנו חושבים את עצמנו מתים עם ישוע, אך כאשר אנחנו מחשיבים את עצמנו מתים עם ישוע, אז החיים שלו נגלים בגופנו הפיזי. ברור שזה לא משהו שצריך לקרות בעידן הבא. היום, בעידן הנוכחי, הנוכחות האל-טבעית של חיי התקומה של ישוע ברוח הקודש צריכים להופיע בגופנו הפיזי. שאול ממשיך בפסוק 11 ואומר, כי אנחנו, החיים, מסורים תמיד למוות בעבור ישוע, למען יגלו גם חיי ישוע בבשרנו, בשר התמותה. הרשו לי לקרוא לכם את הדברים האלה שוב. למען יגלו גם חיי ישוע בבשרנו, בשר התמותה. לא מדובר בסוד. לא מדובר בנוכחות השוכנת בנו שאף אחד אינו יכול לראות. זאת נוכחות שפועלת בגופנו, כך שזה נגלה לעיני כל. חיי התקומה של ישוע נגלים בגופנו בין התמותה. לסיום, בפסוק 12 נאמר, לכן בנו יאמץ המוות ובכם החיים. כשאנו מקבלים את משפט המוות הראוי לאדם הישן שבנו, אנו מגיעים לסוף הכוח הפיזי והיכולת שלנו. ואז סוג חדש של חיים מתחיל לעבור דרכנו לאחרים. לסיום אני רוצה לקרוא לכם מהשנייה לקורינתים ד' פסוק 16. על כן לא נחת, ואף אם יקלה בנו האדם החיצון, הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום. האדם החיצוני מתקלה, אך ישנם חיים באדם הפנימי המתחדשים מיום ליום. והחיים הפנימיים והמופלאים האלה שמקורם באלוהים ממלאים את כל צורכי האדם החיצון. הגענו לסוף השידור שלנו של מבט לכתובים. תודה שהייתם איתנו. בשידור הבא אנחנו נדבר על הברכה הגדולה והנפלאה מכולם שרוח הקודש מביא לחיינו, האהבה של אלוהים. אל תשכחו להזין לנו גם בשידור הבא. דרק פרינס, ישראל.